מעולה. אנחנו באוויר. בוקר טוב, ליאת.
מעולה.
אני שמחה ממש לארח אותך בפרק, אני חושבת שזה השמיני, של הפודקאסט סיפורים של ריפוי. אני מתרגשת גם כי בעצם את הראשונה שאני מראיינת, כי פשוט הגבת לפוסט שלי על הפרק הראשון. כשהעליתי את הפרסום של הפרק הראשון, את כתבת לי שתשמחי לשוחח איתי על ריפוי, וזה מאוד מרגש ומיוחד מבחינתי, כי כל האנשים עד עכשיו היו אנשים ממעגלים יותר קרובים אליי, ואותך אני מכירה דרך הפייסבוק קצת בעיקר. בואי תציגי את עצמך, נשמע מיית.
נשמע מי אני. אז אני ליאת מנדל, אני במקור צלמת, אבל בכמעט 20 השנה האחרונות מתרגלת, מלמדת, כותבת וחוקרת את הפילוסופיה של היוגה ואת הפרקטיקה שלה, את הדרכים ליישם אותה בחיי היומיום. עובדת הרבה, מלווה אנשים בעזרת הכלים של היוגה, גם אנשים שסובלים ממוגבלויות שונות, ממחלות כרוניות, אם זה מחלות אוטואימיוניות או נוירולוגיות או פציעות משיקום, ככה שהנושא הזה של ריפוי הוא בהחלט בליבי, בנפשי וקרוב לליבי, ואני מלווה הרבה בעצם תהליכים של ריפוי והתפתחות של אנשים ושל עצמי.
אמן. ואת עושה את זה גם בעבודה בקבוצות וגם באופן פרטני?
נכון.
אוקיי. והיית צלמת?
אני עדיין צלמת, וזה עדיין משרת אותי, הידע שרכשתי בלימודי האומנות בכלל, וההסתכלות והראייה וההבנה הצילומית, במיוחד בימים האלה, היא תמיד נמצאת שם. אני לפעמים גם עוסקת בזה, מצלמת באופן ככה מקצועי, אבל המינונים הם כבר אחרים לגמרי בשלב זה, לשמחתי.
כן. טוב, מעניין. אני קצת רוצה לשמוע על הקשר בין צילום ליוגה, וקצת במקביל רוצה לשמוע את הסיפור שלך, ויכול להיות שזה ייפגש. אז בעצם הפודקאסט עניינו הוא סיפורים של ריפוי, ואני מאמינה שלכל סיפור יש איזושהי התחלה, או איזושהי נקודה שאנחנו יכולות להצביע עליה, שגם אם זה לא התחיל שם, קרה שם משהו משמעותי. אני אשמח לשמוע איפה התחיל הסיפור שלך.
אוקיי. אני חושבת שבמקרה שלי זה יחסית קל, כי היה איזשהו דבר מאוד מאוד מובהק, כי אני הייתי אחרי לימודי האומנות שלי, 4 שנים של לימודי האומנות, ונפלטתי ככה אל החיים, בתור בוגרת המחלקה לצילום, בבית הספר הגבוה לאומנות, המקום שיש בו הרבה מאוד ציפיות, וגם הרבה מאוד אשליות, זאת אומרת, ככה 4 שנים של להיות בתוך איזושהי חממה ולטפח חלומות מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד גבוהים, ואז לפגוש את המציאות. ואיכשהו מקום הזה גלגל אותי לאיזושהי תקופה מאוד מאוד מבולבלת, מה שהביא אותי בסופו של דבר למצב של, אפשר לומר, דיכאון. אני אומרת שאפשר לומר, כי אני לא הלכתי להבחן את זה בשום מקום, אבל זה די ברור לי שאם הייתי עושה את זה, אז לפני שבכלל היו מדברים איתי, קודם היו מעלים אותי על איזשהו כימיקל להוציא במקום מאוד 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 נמוך, מאוד ככה בשאט דאון כזה מאוד מאוד חזק, מאוד חסר מוטיבציה לקום ולחיות את החיים. זה היה מצב מאוד לא פשוט. אחרי כמה שנים טובות, זה היה מצב די מתמשך.
מתמשך.
זה היה מצב מתמשך, כן. זאת אומרת, שוב, אני חושבת שהוא לא הגיע אף פעם לאיזה מקום מאוד מסוכן, ועובדה שגם לא... התעקשתי לא לקחת, זה מאוד מעניין בהקשר של היוגה, כי אני התעקשתי לא ללכת, לא להיפגש עם שום מטפל, לפחות ברמה שאני הכרתי, אז מטפל פסיכולוגי, או, זאת אומרת, היה בי איזשהו חלק, ואני מאוד מאוד, בן אדם מאוד ורבלי, וזה לא היה, זו לא הייתה פעם ראשונה, שנעזרתי בטיפול בשיח, אבל בפעם הזו ממש הייתה בי איזושהי הבנה, שזה לא, שהעזרה שלי לא תבוא משם, שאין מה לדבר על זה. לפחות בהתחלה, זאת הייתה התחושה הראשונית שלי. וכך התחלתי לאט לאט לחפש דברים שיכולים לעזור לי, בין אם זה ספרים, בין אם זה שיטות טיפול שונות, שמתוכן התגלגלתי גם אל היוגה. זה היה אפילו רגע מסוים, אני זוכרת שהמשכתי, עבדתי באיזושהי משתלה, במשתלה שעבדתי בהמון שנים לאורך כל הלימודים שלי, בשבתות, והיה איזה יום גשום אחד שלא נכנסו, לא היו אנשים, לא הסתובב אף אחד בחוץ, וישבתי עם עוד מישהי שעבדה איתי, שהייתה גם סטודנטית לאומנות איתי בה, הכרנו מהלימודים, וישבנו עם מעילים בגשם, מעל הרמה של עיתונים, והיא אמרה לי שאני מוכרחה לפגוש את המורה שלה ליוגה, ואני אמרתי שהיא מוכרחה לפגוש את המטפלת שלי, שהייתה אז מטפלת בשיטת גרינברג, וככה קראנו חתיכה מהעיתון, ורשמנו טלפונים והחלפנו אותם, ואני התקשרתי למורה שלה ליוגה, שהפכה לימים להיות המורה שלי, וכל הזמן קיוויתי, בזמן שהטלפון צלצל, שהיא לא תענה. כי זה היה מאוד מפחיד לעשות משהו בעניין, אבל היא כן ענתה, וככה זה, וככה קרה החיבור.
וואו, וזה קורה בעצם כמה שנים אחרי שסיימת לימודים. את אישה צעירה בעצם. כשאנחנו...
שנתיים, לא יודעת, היה כל כך צעירה, כי התחלתי ללמוד יחסית, לא בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל אני חושבת שהייתי בת... בוא נגיד ככה, זה היה בשנת 2002. אז לפני אלו שנים. היום אנחנו 2020.
כן? כן. אני רוצה עם... רגע שנתעכב עוד טיפה על ה... אמרת סוג של דיכאון, לא אמרת סוג של, אמרת דיכאון לא מאובחן.
כן,
כי אני חושבת שזה חשוב, כי אני חושבת שהרבה פעמים יש לנו איזושהי שאלה ביחס לאיך אני מרגישה והיכולת שלי להבין מה עובר עליי, לצד הצורך לפעמים, בין אם הוא פנימי ובין אם הוא חיצוני, חברתי כזה, לאבחון חיצוני, למישהו כמו בעל סמכות שיבוא ויגיד מה קורה לי, לא יודעת אם ממה אני סובלת, זה הכי מדויק, אבל מה קורה לי, והרבה פעמים אני מרגישה שהמקום של הריפוי הוא באמת מאוד מאוד חשוב מהמקום של החיבור שלנו אל עצמנו, ואז זה קטע קצת טריקי כזה, כי לפעמים אם נפנה החוצה, אל מישהו אחר שיגיד לנו מה קורה לנו, אז אנחנו בעצם מתנתקות מהחוויה. ואת גם אמרת, הייתה בך איזושהי ידיעה שאת תקבלי תרופות, שהמענה יהיה קודם כל לתת לך איזושהי התערבות כימיקלית כדי לשנות משהו.
כן, ואולי, אני כבר, האמת שאני כבר לא זוכרת, כי זה היה נורא מזמן, אז יש דברים שאני זוכרת נורא טוב מהתקופה הזאת. גם המחשבה, אני לא בטוחה שהעסיק אותי כל כך העניין התרופתי, כמו שזה היה לי ברור שזה מה שקורה לי, או שככה זה יאובחן. ויותר מה שהעסיק אותי זה שהרגשתי שמילים ושיח, שזה המקום הדומיננטי שלי, הוא גם המכשלה שלי פה, באיזושהי אינטואיציה, עוד לפני לפני שהייתה לי הבנה טובה, על כל המחסומים שהשפה מצד אחד היא גשר, ומצד אחד היא גם יכולה להיות אצל אנשים שהיא מאוד חזקה וכשהיא לא מאוזנת, אז השיח הפנימי הוא יכול להיות גם גשר והוא יכול להיות גם מכשלה. והיה לי ברור שמתוך מתוך מה שכן ידעתי אז ומתוך הניסיון שלי בשיחות, שזו לא הדרך שאני שתוכל כרגע לעזור לי, שאני צריכה איזשהו מעקף. לכן באמת הדרכים שהתחלתי ככה, כשהתחלתי לקרוא גם ספרי מודעות עצמית וגם לחפש כל מיני דרכים דרך תוספי תזונה ותזונה שיכולים להשפיע, זאת אומרת, הייתה לי איזושהי אינטואיציה מאוד מאוד ברורה בתוך כל הבלבול, כי זה באמת תקופה שהיא בעיקר נורא נורא מבולבלת ונורא מסוכסכת פנימית, זאת אומרת, בסופו של דבר, אני חושבת שהדבר הכי קשה בה, שלא יודעתי מה אני רוצה, ושאולי הדבר הקשה ביותר זה שלא רציתי כלום. רציתי נורא לרצות משהו, כל דבר. לקום בבוקר, שתהיה לי איזושהי תשוקה למשהו, לאוכל, זאת אומרת, זה היה איזשהו מקום שבאמת איבוד תשוקה בסיסית לחיים. ומהמקום הזה, שהוא מאוד מאוד כזה מבולבל ומסוכסך ונורא נורא, ועוד לא היו לי גם כלים של להתבונן ולהתמרכז ולהחזיר את עצמי, ולברר ולהכיר את המשאבים הפנימיים שלי שבהם אני יכולה להיעזר, אבל כן הייתה לי את ההבנה שזה חייב להיות משהו שעוקף את האינטלקט שלי.
כן.
היה לי ברור שהאינטלקט שלי פה הוא שער, שאני כרגע צריכה לחפש שביל צדדי, שביל אחר לעבור או ללכת בו כדי להגיע פנימה, אליי.
שזה ממש מעניין, כי אני מרגישה מהשיחות האלה שאני עושה עכשיו כל שבוע עם כל מיני אנשים, שיש רגעים בחיים שיש לנו ידיעה מאוד עמוקה ומאוד ברורה על מה נכון או לא נכון, או מה מתאים או לא מתאים, וגם אם את אומרת, החלק הוורבלי שלך הוא מאוד מאוד דומיננטי, ועדיין הייתה איזושהי הבנה פנימית שזה לא זה, שאת צריכה משהו אחר, שאת צריכה את המעקף הזה, ולרגעים מאוד מאוד משמעותיים בעיניי, בביוגרפיה שלנו, בתהליכים שלנו, כמו נקודות ציון כאלה לשים בדרך. אז היה הדבר הזה בתוכך, ששלח אותך, והתקשרת למורה ליוגה, והיא ענתה לך.
היא ענתה לי, וגם היא אמרה שבדיוק, בדיוק, באותו יום, באותו שבוע, נפתחת קבוצה חדשה, ואני הצטרפתי אליה בלי לדעת יותר מדי, באמת בקבוצת יוגה רגילה, לא משנה שהמורה שלי היא פסיכולוגית בעברה פסיכולוגית ילדים, אבל היא כבר שנים, כבר בשלב הזה לא עסקה עם זה, אבל היה לה שם את הרקע הזה. אני הגעתי ובשיעור יוגה הסטנדרטי לא היו יותר מדי שיחות, זאת הייתה עבודה מאוד יסודית וברורה שהחזירה אותי לגוף, ובגוף זה היה מקום שהרגשתי בו יחסית נוח, או ככה חשבתי, כי רקדתי המון שנים בצעירותי, ולכאורה הייתי מאוד מאוד גמישה ומאוד ככה עם יציבה טובה, אבל במפגש של היוגה עם הגוף קורה משהו שהוא אחר. יש שם איזושהי התבוננות, הגוף הוא איזשהו פק, שבו אנחנו פוגשים את עצמנו, בכל מיני מקומות. המפגש הזה הוא לאו דווקא תמיד נעים. ושמה התחיל תהליך. זה היה תהליך לא קצר. אני זוכרת את ה... זה היה לי קשה. זה היה לי מאוד מאוד קשה. לא ברמה הפיזית, ברמה הרגשית והמנטלית, מכיוון שאני הייתי כל כך חלשה נפשית, וכל כך פזורת דעת, שהמקום הזה שכל הזמן מבקש לאסוף ולהתבונן ולמקד כל הזמן את התודעה במקום אחד, ובעצם המראה הזאת שכל הזמן מוגשת, שכנגד הבקשה הזאת, כנגד התרגול, הניסיון למקד כמה התודעה מפוזרת, כמה היא מתפזרת, באיזה, כי זה מה שאנחנו בעצם פוגשים קודם. אני חושבת שזה גם, אני אומר במאמר מוסגר, אולי אנחנו נדבר על זה בהמשך, שזה גם הכלי שאני עובדת איתו, המקום שממנו באתי, אני יודעת מאיפה אנשים מתחילים. זאת אומרת, אני יודעת, כן. כי אני הייתי שם, המקום הזה שהדבר הראשון שקודם כל פוגשים, כשהולכים, אני חושבת, לטיפול בכלל, הוא איך שאנחנו עכשיו, ואיך שאנחנו עכשיו, תודעתית, זה בדרך כלל מקום שהוא מאוד מאוד מפוזר, וזה לא פשוט לראות את המראה הזו. אז במהלך כל השנה הראשונה אני ישבתי בסטודיו של המורה שלי מתחת לשעון, השעון קיר, ובמשך כל 5 דקות הסתכלתי לראות מתי נגמר השיעור.
והמשכת לבוא שנה שלמה כדי להסתכל על השעון.
המשכתי לבוא שנה שלמה, ובסוף השנה הזאת, זאת אומרת, תמיד יש פגרה, הייתה פגרה באוגוסט, בסוף השנה הזאת המורה שלי קראה לי לשיחה, ואמרה לי ככה בצורה מאוד, מאוד רכה, מאוד כזאת מנומסת, שהיא רואה שמאוד מאוד קשה לי, ושהיא חושבת שאם אני אתחזק מתוך הניסיון שלה, כשאני אתחזק פיזית, אני גם אתחזק רגשית ומנטלית, ושהיא ממליצה לי בשנה הבאה, לבוא לקבוצת מתקדמים, לקבוצה שמתקדמת יותר. היא מאוד רצתה ככה לגייס אותי, כי היא ראתה שאני צריכה איזה, איזה משהו שיעסוף אותי. ובדיעבד היא סיפרה לי שאני נראיתי לה כל כך פזורת נפש, וכל כך all over the place, שהיא הייתה בטוחה שזאת הפעם הראשונה שהיא רואה אותי. הפעם האחרונה שהיא רואה אותי. זאת אומרת, הייתה משוכנעת שעל השיחה הזאת, על הספסל, חוץ לסטודיו, שהיא תגיד מה שהיא תגיד, ושאני מתכוונת לפרוש. כלומר, עד כדי ככה, האופן שבו נראיתי לה, או נדמתי לה, היה נראה לה מאוד מאוד חסר כוחות וחסר יכולת. אבל זה לא קרה.
ליאת, את יודעת להגיד מהם הכוחות שגרמו לך להמשיך לבוא במשך שנה שלמה למרחב שמפגיש אותך עם כל כך הרבה קושי ואתגר, ושהוא מראה לא פשוטה, שאת מסתכלת על השעון כל 5 דקות, מתי זה נגמר? מה, 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 מה גורם לך להמשיך לבוא שבוע אחרי שבוע?
קודם כל, אני חושבת שיש איזשהו אלמנט של בשלות. אני לא הייתי יום או יומיים במצב הזה, אני הייתי בערך 3 שנים במצב הזה, אז ההבנה שהחוויה הקשה או המפגש הקשה עם הגוף ועם הנפש שלי, היא הייתה מצב יומיומי, לפעמים לאורך כל היום, ויש איזושהי, לפחות אצלי, ואני חושבת שגם אצל הרבה אנשים, יש איזושהי מין נקודת מפנה כזאת, ולפעמים זה איזו תחתית של בור, שצריך לפגוש אותה.
כן.
ואז מתקבלת איזושהי החלטה שעכשיו אני צריכה לעשות משהו בעניין, צריך לעשות משהו, ואני צריכה לצאת לזה את את ההזדמנות. זאת אומרת, זה משהו שצריך לקרות. אז גם כשהיה לי מאוד מאוד קשה, הייתה לי גם איזושהי הבנה שיש פה מפגש הזה משהו שהוא נכון לי. שהוא משרת אותי, ואני חושבת שבמפגש עם היוגה, גם, זאת אומרת, זה היה קשה, אבל זה גם סיפק כל הזמן איזושהי, לפרקים מאוד מאוד קצרים, איזושהי תובנה והקלה מקומית. כי לכמה רגעים יכולת למקד את תשומת הלב במשהו שהוא לא הלופ המחשבתי, הוא לא בתוך הלופ המחשבתי, אלא הוא המציאות הפיזית. זאת אומרת, הגוף, השרירים, לפעמים אפילו המאמץ, הנשימה, אני חושבת שעצם אפילו בתרגול המאוד מאוד לא יציב הזה בהתחלה, יש איזשהו משהו ששובר את הרצף לכאורה הבלתי פוסק של מחשבות שמולידות רגשות שמולידים מחשבות נוספות, זאת אומרת, יש איזה מין לופ כזה, ואני חושבת שכן הבנתי גם מתוך הקושי הזה, שהדבר הזה מספק לי איזה שהם תחנות יציאה, ועשיתי את זה, גם מתוך איזשהו אולי ייאוש, זאת אומרת, איזושהי הבנה שאני צריכה לעשות משהו עכשיו, והמשהו הזה צריך לתת לו את הזמן שלו, וגם מתוך ההבנה שיש כאן משהו, שיש כאן משהו בשבילי שאני צריכה לחקור אותו. אני חושבת שהייתי בשלב, הייתי בשלה מספיק, בשביל גם לתת אמון במישהו מבחוץ, שזאת הייתה המורה שלי, ולהסכים לחלוק את הדבר הזה, ולהגיד, אוקיי, אני רגע שמה את אני רגע מסכימה. אני רגע מסכימה לתת למישהו להוביל את התהליך הזה ולראות מה קורה בו.
ובשנה הזאת, בשנה הראשונה שבה הלכת לשיעורי יוגה, עשית עוד דברים? אמרת קודם, הזכרת קודם ספרי מודעות ותזונה, אבל היה שם עוד משהו, או שזה היה הדבר האחד שתמך בך בשנה הזאת?
אחרת, שעוד לפני היוגה הייתי מטופלת בשיטת גרינברג, כמה, אולי שנתיים, שזה בעצם היה המפגש הראשון שלי בעבודה רגשית מנטלית דרך הנוכחות בגוף, זאת אומרת, זה גם היה משהו שאני חיפשתי, יכול להיות שהייתי באיזשהו טיפול, אני כבר לא זוכרת. זהו, כן, אני חושבת שבמקום הזה גם, וזה גם משהו שאחר כך, לימים, הבנתי שקורה להרבה אנשים אחרים, שלפעמים אחרי שקיעה מאוד ארוכה בתוך השבלול או הפנחייה, יש פתאום איזה מין רצון שהוא נובע מאותו מקום מבולבל של לנסות לעשות המון המון דברים.
כן.
לפעמים מתקשרים גם אליי אנשים שהם קשה להם, הם מתמודדים עם איזשהו מצב פיזי או נפשי, והם מספרים שהם עשו זה, והם הלכו לפה, והם מטפלים בזה, והם גם עושים את זה, והם גם עושים את זה, ועכשיו אמרו להם שגם יוגה יכולה מאוד מאוד לתמוך בהם, ולפעמים יש עומס גם במקום הזה.
כן.
זה, לפעמים אני ממש אומרת לאנשים האלה, בואו תגמרו את הטיפול, את הסדרה של הטיפולים שיש לכם, ותחכו לבדיקות האלה, ותסיימו את התהליך שיש לכם עם זה, ואז בואו נתפנה, כי באמת אני חושבת שלתהליך הזה צריך לפנות איזשהו מרחב, צריך להתמסר לו, ובשביל להתמסר לו צריך איזושהי פניות מעוד דברים. אני חושבת שעד כמה שאני זוכרת, במקרה שלי, לא הייתה יותר מדי פניות ליותר מדי דברים. זאת אומרת, כן. היה דבר או שניים שהם ככה היו העוגנים בחיים שלי ובהם התמקדתי, ובנוסף לזה היו ספרים, היו מאמרים, היו דברים שככה מפגשים שהתחילו להזדמן אל החיים שלי בגלל שהתודעה שלי התחילה להיות ממוקדת בכיוון הזה, ומשם זה התגלגל והפך להיות דבר שהוא יותר מרכזי בחיים שלי. ובאמת אחרי אותה שנה ראשונה ואחרי אותה שיחה שאני חוויתי אותה אחרת מאיך שהמורה שלי חוותה אותה, אז הגיעה תחילת הלימודים בשנה החדשה, אני נרשמתי לקבוצת המתקדמים, ובאמת ומשהו שם התחיל להשתנות. זה אולי יביא אותנו לשאלה הבאה שלך, ואולי נחזור לזה.
אני רוצה לשמוע מה התחיל להשתנות, מה קרה שם בשנה השנייה הזאת.
זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין, כי זה מין שלב כזה, ששוב, אני עברתי אותו בעצמי, ואחר כך לאורך כמעט 20 שנה, אני נורא אוהבת לראות את השלב הזה. זה יותר כיף לראות אותו מבחוץ, כי בבפנים מאשר לחוות אותו בבפנים זה... זה שלב מאוד כזה, בוצי כזה, עיסתי, לא, לא, לא ברור, לרגע יש איזה מין, יש המון ups and downs, אבל משהו מתחיל להשתנות, ובהתחלה לא יודעים לשים על זה את האצבע. זאת אומרת, לא יודעים להגיד כל כך מה זה. רק שמשהו קורה. משהו קורה בפיזיות, משהו קורה, זאת אומרת, זה מתחיל מהגס ביותר, והולך פנימה אל המעודן. ואולי זה דברים שקורים ביחד. אז בעצם זה שהגוף באמת מתחזק, והיציבה משתנה, והנשימה משתנה. ומספיק ברגע שהיציבה משתנה, אז הריאות נמצאות במצב אחר, והנשימה קורית יותר טוב, ויותר חמצה נכנס למוח. זאת אומרת, הדברים שבדיעבד אני למדתי אותם, אבל אני חושבת שהם מה שהם מתחילים, זה מין מעגל קסמים כזה. אני חושבת שבתרגול של היוגה זה מין מצב כזה שבה פעמים מקבלים אנשים, זה דימוי, אחד הדימויים, בצורה של פקעת צמר כזאת, מאוד מאוד סבוכה, שאין לה התחלה ואין סוף, ואז מתחילים לחפש, ממש כמו בסריגה, מתחילים לחפש קצוות של חוט, של חוטים. כן. זה לא רק קצה אחד, כל דבר שהוא אפשרי, כל דבר שהוא, כל שפיץ שהוא מציץ, שאפשר לתפוס אותו. ואז תופסים כל מיני, יש את הגוף, ויש את הנשימה, ויש את התודעה, ויש את הדימויים שמשתמשים בהם. והמון המון קצוות של חוטים מתחילים בעדינות להימשך. ואז משהו קורה בגוף, וזה משפיע, אנחנו רואים מין רשת כזאת, ההבנה הזאת שאנחנו רב שכבתיים, יצורים רב רובדיים, וכל רובד שלנו בעצם גם מושפע משאר הרבדים וגם משפיע עליו. אז אני חושבת שזה מה שמתחיל לקרות, מתחיל לקרות לי בשלב הראשוני, מתחיל לקרות באופן כללי לאנשים, שאנחנו מתחילים להתייחס, לתת תשומת לב לכל הרבדים האלה, להבין איפה הם נמצאים בכל רובד כזה, בכל מישור כזה, ומנסים להשפיע על המישור הזה, ואז משהו מתחיל לקרות, ובהתחלה משהו הזה באמת באמת מאוד אמורפי, אבל הוא אחר. יש איזה סוג של עמדה אולי טיפה אחרת, לכאורה שום דבר בחוץ לא השתנה, זאת אומרת, זה משהו שמאפיין את השלב הזה. הצרות לכאורה הן אותן צרות, הבעיות הן אותן בעיות, המחשבות המטרידות הן אותן המחשבות, אבל משהו באיך שאנחנו עומדים מולן, או בעמדה שלי כלפיהן, או באיך שאני יכולה להסתכל עליהן, הוא אחרת. זאת אומרת, אני אחרת, אנחנו נהיים אחרים. זהו, לדעתי זה מה שבאמת התחיל לקרות בהתחלה, וקורה, לראות אצלי.
כן, זה כמו תגובת שרשרת כזאת, יש לי מין דימוי כזה של אור אחד שנדלק, ואז מלא אורות שנדלקים מסביבו באמת. שזה גם פיזית הרבה פעמים מה שקורה, שהתאים מלמדים אחד את השני את עבודת הריפוי, או את המיקוד הזה, את הסנטר הזה, ש... כמו קסם קצת לפעמים זה מרגיש לי.
זה, אני תמיד אומרת שזה לא הוקוס פוקוס, אבל כשזה בעקבות העבודה הפנימית, כן. כשזה מתרחש, זה באמת קסם.
כן. וכן חשוב לי להחזיר אותנו לקונטקסט, שאת מספרת שזה משהו שקורה לך אחרי מספר שנים שבהם קשה לך, ואחרי עוד שנה ומשהו שאת כבר בתוך עבודה, באמת לא הוקוס פוקוס, ויחד עם זאת כן יכול להיות קסם. זה מעניין. שלפעמים באמת מישהו בא לתהליך, או לטיפול, או ליוגה, והוא קצת רוצה את ההוקוס פוקוס. וזה מעניין שזה לא הוקוס פוקוס, אבל קסם הוא כן אפשרי.
אני חושבת שגם יש הרבה... זה מה שקורה אולי בכללי בטיפול, אבל עבורי ביוגה זה חזק במיוחד. אני חושבת שבשביל לחוות קסם, נקרא לזה, או בוא נגיד את זה במילים אחרות, כי קסם אולי יכולה להיות מילה קצת כזאת מנותקת, כדי להיות במצב שחווה פלא, או אז צריך לאפשר, או צריך ללמוד איך להיות במקום של השתאות.
כן.
ואני חושבת שמה שקורה בעקבות העבודה המאוד מאוד רב שכבתית הזאת, זאת אומרת, היא עבודה שמתקיימת בהרבה מאוד מישורים, בכל המישורים של הקיום שלנו, גם מבחינת ההגדרה של היוגה, וגם מבחינת העבודה המעשית, היא מתקיימת בכל המישורים, היא מאפשרת לתודעה להיות מספיק שקטה לרגעים,
כן.
כדי שתיתכן בכלל תשומת הלב לדברים האלה שהם פשוט קורים. ויש איזה משהו שהוא באמת נלמד דרך הגוף, כי בגוף אנחנו מבינים, כמו שאמר דוד גרוסמן וצדק. בגוף אנחנו מבינים, ואחד הדברים שהם מבינים אותם ביוגה, שאני חושבת שהיא קצת, בזה היא קצת שונה אולי מפני,
אוקיי, אנחנו, היה לנו ניתוק בזום, אנחנו אוספות את זה חזרה, ויכול להיות שיהיה לנו איזשהו גאפ שם בשיחה, אבל אני חושבת שאנחנו יכולות להתמודד עם זה. יאללה.
אוקיי. מה שהתחלתי להגיד, זה שאחד הדברים שקורים בתרגול של היוגה, שהם בעצם, אני חושבת שבגלל זה הם כל כך חזקים שהם מופנמים בגוף, זה זו הלמידה הזאת, ההבנה הזאת, שהתהליך בכלל תהליך של ריפוי, ואני אומרת תהליך בכלל, תהליך של צמיחה, מושתת על שני עקרונות כאלה, מצד אחד, הפעולה האקטיבית, זאת אומרת, אנחנו נצטרך לעשות משהו בעניין, ולהתגייס. לצורך העניין, אנחנו נצטרך להירשם לשיעור יוגה, למצוא מורה ליוגה, ולמרות שאנחנו מקווים שהוא לא יענה לטלפון, כשהוא עונה, אנחנו נצטרך להגיע, ונצטרך להגיע גם כשלא ממש יתחשק לנו, ונצטרך לפנות לזה זמן, ואולי גם לא לאכול שעתיים קודם, ואולי לעשות את כל הדברים שהדבר הזה ימנע מאיתנו לעשות בזמן שיכולנו, בזמן שיכולנו לעשות, זאת אומרת, מה שיכולנו לעשות בזמן הזה, נצטרך אולי לוותר עליו. נצטרך לעשות כל מיני דברים, ולהביא את עצמנו, כי אחרת לא יקרה שינוי. מצד שני, זה מצד שני ובו זמנית, יש משהו שאנחנו צריכים לעזוב. או יותר נכון, המשהו הזה צריך להיעזב. והמשהו הזה הוא איזה שהן, זה הצורך לשלוט בתוצאות של הדברים. היכולת לראות, למצוא את האיזון כל הזמן, כמה להחזיק, מה להחזיק ומה לעזוב. ובעבודה של היוגה עם הגוף זה נורא נורא משמעותי. כי יש המון מנחים ומצבים שבו זמני צריך להתגייס ממקומות מאוד ספציפיים, אבל לעזוב או לתת לדברים אחרים, לחלקים אחרים בגוף, להיעזב.
כן.
ועצם היכולת לתרגל את שני כיווני התנועה הזאת, האלה, זה שני כיווני תנועה שהם בעצם אחד, הם שני צדדים של אותו מטבע. זה היכולת לפעול במינימום מאמץ. ויש לזה אפקט מאוד מאוד מסוים על התודעה, שמאפשר לה להיות עם גלים קצת פחות סוערים, לפחות לרגעים, ובזמן הזה היא מצליחה לראות גם את הדברים שקורים.
כן.
זאת אומרת, גם אם הם לא הדברים שלכאורה אני מכוונת אליהם, או כיוונתי אליהם, או בגללם יצאתי לדרך, יש איזה, מתחילה להיות איזושהי יכולת לראות דברים קטנים שקורים. בהתחלה משהו קורה ולא יודעים לשים על זה את האצבע, ולאט לאט מתחילים לתת לזה שמות. מתחילים שמשם התהליך... וזה קורה בגוף, כך שזה זה משהו שמתחיל לקרות בצורה מאוד מאוד מוחשית, ואיך שאנחנו חווים את הגוף, ובאיפה שאנחנו, באופן שבו יש לנו יכולת להניח תשומת הלב שלנו, ובבחירה שלנו. וגם זה דבר מאוד מאוד חזק, שזה רגע של גילוי כזה, אני חושבת, שאני פגשתי בעצמי, שאני פוגשת עדיין, כי כל הזמן פוגשים את זה, ושאנשים שאני מלווה פוגשים ההבנה, שבתוך כל העולם הזה, המאוד מאוד סבוך, עם כל כך הרבה דברים שלא בידיים שלנו, ומתוך איזשהו מקום מאוד חסר עונים וחסר שליטה, יש לי בחירה. ואני יכולה לחזור, אני יכולה לשאול את השאלה הזאת כל פעם, ולבחור איפה להניח את תשומת הלב שלי, ואיך להגיב אל המציאות שלי. אני חושבת שזה דבר שקורה.
כן.
בתהליך ריפוי דרך היוגה.
יש שתי מילים שמעדדות לי מאוד חזק עכשיו, מתוך מה שאת מתארת בעצם, ממה שקורה, שאחת היא נוכחות, והשנייה היא ריבונות. שיש משהו ש... ממש... אני מבינה את מה שאת מתארת ככה, יכול להיות שאת מתכוונת למשהו קצת אחר, ואז תדייקי אותי, אבל ש... התרגול מאפשר לי בעצם, ואני מכירה את זה גם מהיוגה, גם מהצ'יקונג, אבל קצת אחרת, זה, התרגול הזה מאפשר לי יותר ויותר רגעים שבהם אני באמת באמת נוכחת בהווה, ברגע הזה. והמקום הזה הוא גם זה של, בחוויה שלי, מאפשר גם את הריבונות הזאת, את כמו שאת אומרת, אני יכולה, יש שם יותר מרחב של בחירה באיזשהו אופן. מתוך החיבור.
נכון. נכון, ואני חושבת באמת שזה דבר ששוב בהתחלה זה דורש תרגול. זה בדיוק העניין. כאילו זה לא, בגלל זה אמרתי, זה לא אוקוס פוקוס. אני מאוד אוהבת לתת את הדוגמה הזאת של לטפל בעציץ או בגינה. יש פעולות שנצטרך לעשות כדי שהדבר הזה יקרה. אני צריכה ללכת למשתלה או למצוא זרע, ואני צריכה לזרוע אותו ולזרוע אותו באדמה שהיא תהיה טובה מספיק, ואני אצטרך להשקות ואני אצטרך לאפשר לו תנאי שטח טובים.
כן.
אם זה לא, ואני אצטרך לעקוב אחרי זה, ואני אצטרך לטפל בזה, ואני אצטרך לראות שאין לו יותר מדי שמש, אבל גם לא פחות מדי, ושהאדמה לא יבשה מדי, ואם זה בחוץ בגינה, אני אצטרך לנקש עשבים שוטים, בדמות כל מיני מחשבות ורגשות ודברים ששמה מאחרים, אני אצטרך לנקש אותם החוצה ולהבין גם שהם יצטרכו כל פעם מחדש ואני כל פעם אצטרך לנקות. זאת אומרת, יש שם עבודה סביב זה, ויחד עם זאת, יש איזושהי הבנה שהיא בססת בעיניי, אצלי, קודם כל בגוף, ואז בחיים, ואחר כך היא זאת שגם משרתת אנשים בכל מיני נקודות משבר. וההבנה הזו היא שיש את הרגע הזה על כל הקשיים שהוא מזמן לי, לא חשוב מהם, בין אם אלה קשיים חיצוניים, סיטואציה חיצונית קשה, או קושי פנימי, או גם וגם, יש את הרגע הזה, ואני יכולה להיות בו. וזאת הבנה מאוד מאוד משמעותית הייתה בשבילי, מכיוון שבאמת החוויה המאוד מאוד קשה שאני חוויתי, והחוויה הקשה שאני פוגשת אנשים שסובלים מחרדה, מדיכאון, מכל מיני מצבים, גם פיזיים, זאת אומרת, פיברומיאלגיה, כל מיני מצבים שהכאב בהם הוא כאב קבוע יומיומי, פיזי ורגשי, יש איזושהי תחושה שהם לא מוצאים איפה לשים את עצמם.
כן.
זו מין הרגשה ש... שאין להם איפה להניח את עצמם, זה אין רגע אחד של מנוח, של, של, של מנוח בתוך, בתוך החיים. וזה בסופו של דבר מה שגורם לסבל המאוד מאוד גדול. מתישהו יש איזה שלב כזה שהוא, שנעשית ההעתקה הזאת ממה שחווים בגוף, בזמן תרגול, לפעמים זה יכול להיות תרגול מאמץ, כי אני מרגישה כי השרירים שלי חלשים מאוד ואני מחזיקה שם, ונורא נורא קשה לי, ואני רוצה לעזוב, כי אני אומרת, לא, 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 אני לא יכולה, ואז יש את ההנחיה אם זה עם מורה, או אם זה הנחיה פנימית, בואי ננשום פה 5 נשימות, ובחמש נשימות האלה אנחנו נהיה. ואז מתבססת באמת היכולת הזאת, זה איזושהי עדות למסוגלות, להיות עם הרגע הזה, קשה ומאתגר ככל שהוא יהיה. כן. זאת אומרת, ואפשר לפרק אותו למקטעים, אבל עכשיו אני יכולה להיות בו. 5 נשימות. 10 נשימות. ועכשיו עוד 5 נשימות. זאת אומרת, וזאת הבנה מאוד משמעותית שקשורה לריבונות הזו. כי היא בעצם מאפשרת לי קיום בלתי תלוי ובלתי נגוע בתוך כל מצבי החיים. או לפחות סוללת איזשהו דרך אל המקום הזה, בתוך כל הדברים שזזים כל הזמן מסביבי, בין אם הם נעימים או לא נעימים, ולפעמים כאלה וכאלה, ולפעמים בו זמנית גם כאלה וגם כאלה. אז כן.
כן, וזו מיומנות שמתפתחת, מתפתחת, ויחד עם התרגול באמת, ועם אני מאוד רוצה לשאול אותך, מתי זה קרה, או איך זה קורה, שהיוגה תופסת מקום מרכזי בחיים שלך? כי אנחנו עוד ממש בהתחלה, שנה ראשונה, לבוא פעם בשבוע, שנה שנייה לבוא לשיעור מתקדמים, איפה...
זה היה מאוד מהיר.
אוקיי.
כי אחרי שנתיים, המורה שלי פתחה קורס מורים, ראשון. והיא ככה סיפרה, היא לא שאלה אותי אפילו, אוי, זה לא שהיא יציאה, היא פתחה קורס מורים ליוגה. והיא סיפרה לנו, לתלמידים שלה, שהיא... תחת קורס מורים, ואיכשהו אני הרגשתי, שוב, אני לא יודעת למה, שזה מין, זה בעצם איזה מין גלגל הצלה, אבל זה גלגל הצלה שנמצא בלב הים.
לכי תגיע.
בדיוק. ובלי לחשוב יותר מדי, זאת אומרת, זה לא נכון להגיד בלי לחשוב יותר מדי, אני חשבתי ללא הרף, אבל אני קיבלתי איזושהי החלטה, אני קפצתי לדבר הזה, ואני נרשמתי לקורס המורים. נרשמתי לקורס המורים, אחרי שהתייעצתי איתה, ואחרי ששילמתי את דמי הרישום, שזה היה איזה 4 חודשים לפני שהקורס התחיל, אני מיררתי לעצמי את החיים במשך 4 חודשים, אני לא ישנתי, אני לא אכלתי, מרוב הלקאה עצמית על הטעות האיומה שעשיתי. אמרתי לעצמי שזאת שטות מוחלטת, והרי אני למדתי אומנות והוראת אומנות, ואני החלטתי, אז דיברנו קצת בשיחה שלנו, שאני הרי לא מתכוונת להיות מורה של אף אחד. מה פתאום קורס מורים? ואני צלמת, ועכשיו כל המשאבים שלי אמורים ללכת לכיוון של פיתוח הצילום. מה פתאום עכשיו יוגה וקורס מורים? ולא סתם קורס מורים, קורס מורים של 3 שנים, מאוד מאוד טוב אני. ואחר כך זה הסתבר להיות איזה מין דפוס כזה, שאני לפעמים עושה ממקום לא מודע בתוכי, אני זורקת את עצמי, אני בועטת את עצמי לאיזשהו מקום, ממררת לעצמי את החיים, ממררת בבכי, משלמת מחיר שהוא באמת מחיר נורא קשה, אבל העוגן כבר כאילו נתפס איפשהו, ואז אני זוכלת את דרכי לשם ונמצאת שם. זהו, אני מייצרת עבור איזה מין מצב שאין לי ברירה, ואז נמצאת פה. וכך התחיל קורס המורים, שהגעתי אליו עם המון המון חששות, והמון עקבות, ופחות או יותר, אני יוצא שאני מלמדת יוגה מהשבוע הראשון של הקורס.
וואו.
ככה זה יצא, זאת אומרת, התחלתי לעבוד עם ההורים שלי, זאת אומרת, אבל המקום הזה, זאת אומרת, הגעתי לקורס, והתחלתי לשחות בו. היו עוד הרבה שערות, וקשיים, ומאמורות, ומשברים, כמובן, אבל המקום הזה שאני, היה לי ברור שיש פה איזה אוקיינוס מאוד מאוד רחב, ושיש שם משהו בשבילי, מאוד פחדתי מהאוקיינוס הזה, אבל החלטתי להיכנס אליו. וזה שוב, אני מאמינה שבאמת, אני רואה איזה מין הבשלה, איזשהו תהליך של הבשלה. אז בהתחלה הייתי צריכה לבעוט את עצמי לשיעור יוגה, ואחרי זה עברו שנתיים, שבהם משהו נראה לי אפשרי במידה. אפשרי במידה שזה עדיין רחוק מלדמיין את המצב האידיאלי, אבל כשפתאום דברים קורים בתוך הגוף ברמה מאוד מאוד מזערית, פתאום התודעה יכולה לדמיין איך זה שבמצב הרבה יותר מחויב או הרבה יותר עקבי, מתישהו יקרה עוד משהו אחר. זאת אומרת, הבלתי אפשרי, מה שנתפס כבלתי אפשרי, נהיה מתישהו אולי אפשרי מתישהו. זהו. ומשם אפשר לומר שהיוגה נהייתה הדבר בחיים שלי, והדבר שמלווה אותי, הדבר שמטפל בי, הדרך ש... בוא נגיד, המסגרת הרחבה שבתוכה תהליכי ההתפתחות שלי קורים, וכמובן שבתוכה, מתוכה יש עוד שבילים ועוד דרכי ריפוי שפגשתי ועוד כל מיני משברי אמון, זאת אומרת, אני לא רוצה לתת פה את הרושם שזו דרך חלקה וישרה, היא מאוד ספירלית, אבל היא בהחלט, זה איזשהו שביל שעליתי עליו, וגם אם היו לו סטיות קטנות, אני בגדול כל הזמן מאותו הרגע בכיוון הזה.
כן. ואם יש לנו את הרפרנס של איך שהבאת את הקושי שלך, ואיך שדיברת על שהיית בשנה הראשונה, שהיית פזורת דעת ופזורת נפש, איך את בשנה הזאת? שנתיים אחר כך את נרשמת לקורס מורים, את כבר פוגשת את היוגה בצורה יותר אינטנסיבית, המקום שלה בחיים שלך, ביומיום שלך, הוא כבר אחר. איך את מרגישה?
אני חושבת שבאמת ההרגשה המרכזית היא שיש איזשהו עוגן.
כן.
זאת אומרת, עדיין יש קושי בחיים, אבל יש לאן לתעל אותו, ויש איזושהי דרך לאבד אותו. זה בדיוק המקום הזה שנותן לך, אם קודם אמרנו, דיברנו על המשפט הזה של יש עכשיו את הדבר הזה שקורה, ואני יכולה להיות בו, ויש לי מה לעשות עם הדבר הזה. אז ברגע שיש מה לעשות עם הדבר הזה, זה כמו חומר בידיים, יש איפה לשים את תשומת הלב, ויש חומר לעבוד איתו. ויש איך לאבד את כל לאבד בעין את כל החומרים האלה שעולים, החומרים של הנפש והחומרים של הגוף, ויכולת כל הזמן לחזור איך לקרוא לזה, העולם שמושך אותנו כל הזמן את החושים שלנו החוצה, יש איזו פעולה, איזו תנועה שנהיים מיומנים בה, בין החוץ לבין הפנים. זה מין פעימה כזאת. וברגע שמתאמנים על הפעימה הזאת, וזה בטח מוכר לך מהצ'יקון, כי יש מושגים שהם באמת מאוד, דברים שהם מאוד מאוד דומים, אני חושבת שבשנה הזאת, מה שבאמת ככה השתנה, זה קודם כל היה איזושהי משמעות, ואיזה עוגן, ואיזו מטרה. זאת אומרת, עליתי על איזשהו שביל, ובעצם זה בפני עצמו נתן לי משהו לצעוד לקראתו, משהו ללכת בו, משהו להאמין בו. זאת אומרת, שזה היה דבר מאוד מאוד משמעותי בתקופה הזאת, מאוד מאוד בוצית אחורה ונטולת כיוון. כן.
ויש איזשהו זמן, כי זה לא נראה לי רגע, איזשהו זמן שבו את כבר כן יכולה להסתכל אחורה ולהגיד, וואלה, אני כבר לא בתוך הבוץ הזה, אני כבר עומדת פה על קרקע יציבה, יצאתי מהבוץ.
אני חושבת שכל הזמן יש רגעים כאלה, זאת אומרת, זה באמת לא רגע אחד. אני חושבת שהם, אפילו אחרי השנה הראשונה, כנראה שהיה איזה רגע כזה, אני כבר לא זוכרת מה בדיוק חשבתי בו, אבל חשבתי שזה, זאת אומרת, לי, בניגוד למורה שלי, לא היה ספק שאני ממשיכה לשנה השנייה, זאת אומרת, לא, זה היה ברור שאני ממשיכה. ועצם זה שבכלל חשבתי שאני יכולה להיות בקבוצה של מתקדמים, זאת אומרת, זה היה איזה עוד רגע שאמרתי, אוקיי, כנראה שאני, זה good enough בשביל ללמוד, זה גם, שזה שני דברים, זה גם התפיסה שלי את עצמי, כמישהי שהיא מספיק חזקה להיות שם, וגם המוכנות שלי, ללמוד משהו אחר, או להיות במקום שלומד משהו חדש, וללמוד משהו חדש זה דבר מאוד מאיים, כשאתה מאוד חסר ביטחון, כי זה תמיד חושף אותך, או עשוי לחשוף אותך, למקומות שבהם אתה לא יודע ולא מבין, למקומות שבהם אתה צריך לשים בצד את גוף הידע שכבר יש לך, ולהגיד, לרוקן את המיכל שלך, ולהגיד, אוקיי, יש עכשיו, אני מפנה מקום למשהו חדש, שהוא לא בהכרח מתיישב עם הדבר שאני כבר יודע, והרבה פעמים רק בגלל זה אנשים נוטשים, אז אני חושבת שגם שם יש איזושהי התפתחות, ואולי אחרי השנתיים האלה, אולי כבר אחרי השנתיים האלה, מלפני שאני מצטרפת לקורס המורים, ששוב, עשיתי איזו קפיצה טרנס-אטלנטית מבחינתי, אז מצאתי משהו אחר להיות מוטרדת ממנו, אבל כבר בשלב הזה, אני חושבת שהייתי על קרקע אחרת וידעתי את זה.
כן.
שאני כבר לא מתחפרת. אני אולי עוד צריכה לצאת, עוד יש לי הרבה עבודה, אבל אני כבר לא בתהליך של התחפרות בתוך הביצה.
אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך אם יש משהו שהיית רוצה להגיד למי שמרגיש או מרגישה עכשיו בתוך ביצה שכזאת. אם יש לך, מה תגידי?
טוב, זה נורא נורא תלוי במישהו הזה, זאת אומרת, מה שיעזור, יהיו דברים שונים שיוכלו לעזור לאנשים שונים.
נכון.
שמרגישים בתוך ביצה. וקשה כמובן לדעת מראש מה יעזור לכל אדם, אז לפעמים זה יהיה למצוא איזושהי נקודה שבה נהיה מוכנים לעשות משהו, לעשות משהו בעניין. ויש איזה רגע כזה, ואולי את הרגע הזה צריך קצת לחפש. אני חושבת שבשאלות שאת שלח לי, את הזכרת את העניין הזה של האחריות. אז אני חושבת שבאמת, בתוך הביצה הזאת, הרבה פעמים אחד הדברים הקשים, זה שמצד אחד נורא רוצים שמישהו יעזור, ומצד שני נורא מתקשים לשחרר את האחיזה. זאת אומרת, אין באמת פתיחות. זה או שכאילו, לפעמים זה קורה, לפעמים אנשים מגיעים, ומצד אחד אומרים, תעזרי לי, ומצד שני, הם לא נותנים למשהו להשתנות. אני חושבת שיש איזה רגע כזה, שבו יש מוכנות למשהו שישתנה, וההסכמה למשהו שישתנה היא תמיד אומרת ההסכמה לזה שמשהו ישתנה בי, זה משהו שאני אשתנה, אני אשתנה, או המוכנות להשתנות. אני חושבת שזה רגע זה רגע מכונן, ועד אז קשה לי לתת עצה. קשה לי לתת עצה אחת. אני פוגשת הרבה אנשים בביצות שונות, בכל מיני ביצות, ואנחנו מתחילים לעבוד, והעבודה היא תמיד עם מה שיש.
כן.
אז אולי עצה טובה היא קודם כל להכיר בזה שהמקום שבו נמצאים עכשיו הוא מקום טוב דיו לעבוד איתו, ושאין מצב או שלב בחיים שהוא קשה מדי, אחור מדי, לא מספק מכדי לעשות איתו עבודה. זאת אומרת, לא משנה כמה נמוך נדמה לנו שאנחנו נמצאים ושזה עבוד ושאין לנו סיכוי, כל מצב כזה הוא קרקע מצוינת וטובה להתבסס עליה ולהתחיל ולעבוד איתה. אז אולי זאת הצעה טובה. הרבה פעמים אנשים בתוך ביצה אומרים, טוב, אני רק אצא קצת מהמקום הנמוך הזה ואז אני אעשה משהו. אני אומרת שלא בהכרח.
כן.
למצוא קצה בפקעת הצמר הזאת, לתפוס אותו וללכת אותו ולהמשיך. אולי אפשר לסיים במשפט שהוא משפט טוב, הוא לא משפט שלי, הוא משפט, אני לא זוכרת אפילו את המקור שלו, אני חושבת שהוא משפט זן, שלמתרגל או להולך בדרך פנימית, הוא צריך לעשות רק שני דברים, כל חייו, להתחיל ולהמשיך.
כן.
בכל רגע. להתחיל ולהמשיך, רק זה. אז אני חושבת שטוב לזכור את זה, שבכל באמת עשרות השיטות והגישות והדברים לעשות בכיווני המחשבה וכיווני הפעולה, אנחנו באמת צריכים בכל רגע נתון להתחיל ולהמשיך.
אמן. הנה, יצא בכל...
הנה זה יצא.
בעיניי מאוד.
אחרי כמה סיבובים.
אני מרגישה שמהרגע הראשון, מהסיבוב הראשון, כבר היה לזה המון ערך. אני נוכל להקשיב לזה אחר כך. ליאת, תודה.
תודה רבה.
היה לי גם שיחה מרתקת, גם אני שמחה להכיר אותך עוד קצת, וגם אני מוצאת אולי לשיחה אחרת המון נקודות שמשיקות את הסיפורים שלנו, שלך ושלי. וזה גם מעניין, אז אולי פעם נגיע גם לשם.
אני אשמח, מאוד נהניתי.
אנחנו בשיחה המקדימה שלנו קצת דיברנו על דברים שלא הגענו אליהם, אבל כן חשוב לי מאוד להגיד, להזכיר את מה שאמרנו בהתחלה, שאת עובדת גם עם אנשים באופן פרטי וגם עם קבוצות, ושאנחנו נשים את כל הדרכים שבהן אפשר להיות איתך בקשר, בלינקים למטה. ואני מהשיחות איתך מרגישה שלהיות איתך בקשר זו ברכה. אז אני ממליצה בחום. ותודה רבה שככה הסכמת לקפוץ איתי למים.
תודה שהסכמת לפנות לי מקום בבריכה.
בשמחה. שיהיה המשך יום נעים.
המשך יום מצוין.
להתראות.